ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
בהתחלה הוא ביסס את היסוד, אמר יסוד שיציאת מצרים עצמה יסוד היסודות בשורש הכל, לא הניסים שהיו אלא עצם זה שעם ישראל יצא ממצרים. גם אם זה לא היה בדרך של ניסים, זה יסוד הכל. כן? מדוע זה יסוד הכל? וזה הרבה מצוות אנחנו זוכים ליציאת מצרים. אז כדי להסביר את זה, כן, הוא מביא פה מדרש. מדרש שמדמה הירידה למצרים ואת היציאה ממנה לשני משלים. המשל האחד הוא משל של הזהבי שהכניס מטיל זהב לכור הברזל, נכון? ואחר כך הוא פושט ידו ומוציא את הזהב. הזהב הזה מזוכח יותר ממה שהיה קודם. המשל השני, משל הוא עובר בבהמה במעי אמו, נכון? שהוא מתפתח בתוך מתוך מעי אמו, ואין לו מציאות עצמית בכלל, הוא רק ירח אמו, עד שבסופו של דבר נולד. והבורא הזה פושט את ידו, מוציא גוי מקרב גוי, מתוך הקרביים של גוי אחר. גוי מקרב גוי זה המשל של הבהמה, כן? אני אוציא אתכם מקור הברזל ממצרים, קור הברזל זה המשל של הזהבי הזה. הסברנו כמו שהוא אומר בסוף הפרק, שהמשל של קור הברזל זה כנגד תנועת העינוי, העינוי שקורית במצרים. ועבדום ועינו אותם. מה זה עינוי? עינוי פירושו לחץ, דוחק, שהמצרים לחצו אותנו. נסביר את זה. נחזור על מה שאמרנו פעם שעברה ונוסיף. עם ישראל מתפתח במצרים. בא למצרים זה לא בגלל עונש, זה לא בגלל איזשהו דבר לא טוב שנעשה, זה לא בגלל איזושהי תקלה, כן? זאת התוכנית האלוקית משכבר הימים, מאז שאברהם אבינו המצטווה בלך לך, כן? או בברית בין הבתרים, שאולי זה היה לפני הלך לך לפי חלק מהראשונים. אז התוכנית האלוקית היא שעם ישראל ירד למצרים. והירידה למצרים עם כל הסיבוכיות ועם כל הקשיים שיש שם, זה בדיוק הסדר האלוקי הלכתחילי שדרכו תיווצר האומה. והאומה הזאת שהיא נוצרה ביציאת מצרים, היא בעצם בנתה בעולם קומה חדשה שמורכבת מאידאה אלוקית ואידאה לאומית, בלשונו של הרב. כן? האידאה הלאומית זה כוחות החומר. כוחות החומר, הכוונה היא כוחות קיומיים שקיימים באומה, של כלכלה ומסחר ומערכת משפט ומערכות יחסים וחינוך וכו'. מה שמחזיק את האומה בתור אומה. אידאה לאומית הזאת קיימת בכל עם ולשון. ויש אידאה אלוקית. אידאה אלוקית, הכוונה היא הרעיון, התרבות, כן? המגמה הרוחנית, גם זה קיים בכל עם ולשון.
גם האידאה הלאומית נוצרה במצרים?
שניהם, בדיוק. שניהם נוצרו במצרים. תכף נראה איך אתה... שני התהליכים של העבדות והעינוי מייצרים אומה מיוחדת במינה בעולם שלא הייתה לפני כן ולא תהיה אחרי כן, ונוצרת פה אידאה לאומית ואלוקית כזאת שאין בכל עם ולשון. ולכן היצירה הזאת בעצם פתחה את כל העולם, גילתה איזה גילוי מרעיש בכל המציאות כולה, וזה יסוד היסודות של כל הקיום כאן בעולם. נסביר את הדברים. בכל עם ולשון, איך בנויה מערכת היחסים בין הלאומיות לבין האלוקיות? בכל עם ולשון. אז זה נבנה ככה. אדם לא יכול לחיות לבד, כי הוא צריך גם לאפות וגם לבשל וגם לשמור וגם לזה, אז הוא יוצר חברה, נכון? טכנית. והחברה יוצרת עם. והעם הוא בעצם מתגבש להיות איזשהו, מה שהרב קורא, חברת אחריות גדולה. חברת אחריות גדולה, הכוונה היא שכל אחד אחראי את חלק מהחברה לטובת כולם, נכון? והבסיס המקיים את כולם בשלב הזה, זה בסיס קיומי. כדי לשרוד את החיים, כדי ליהנות מן החיים, כדי להמשיך את החיים, אז אנחנו צריכים לשמור על האידאה הלאומית שלנו, נכון? על מערכת המשפט, המסחר, והכלכלה, והחינוך, נכון? זה כל המנשא. אבל זה לא מספיק. משום שאם נשאר רק בזה, בסופו של דבר, כל אחד ואחד, מה שמחזיק אותו בדבק הזה, זה רק אינטרס. אבל אם הוא יראה שם חברת אחריות אחרת, כן? אם חברת מגדל נותנת לי ביטוח יותר טוב ממגדל, מחברת הראל, אני רואה למגדל. אין לי שום אינטרס להישאר פה, מה, אני אוהב את המקום הזה, זה רק אינטרס. נכון? אז ממילא, מה מדביק את האומה להיות אומה באמת? שר מלכות בבל, שר מלכות בבל הוא זה שאומר שלבבל, נוסף לזה שיש איזשהו דבק לאומי שמייצר, מקיים אותו, שורד אותו בחיים הגשמיים פה בעולם, יש גם איזשהו דגל אלוקי. אלוקי הכוונה היא איזה תרבות, איזה אידיאל, איזה מסר רוחני, נכון? שזה הדגל של אנגליה, וזה הדגל של צרפת, נכון? זה תפיסת עולם, זה תרבות שבמשך הדורות הולכת ונבנית, משתכללת, משתפצת, עולה ויורדת, נכון? וזה בונה טיפוס אנגלי וטיפוס צרפתי, כן? כי אם היה רק את האידאה הלאומית, אז זה לא בונה טיפוסים, זה לא אישיות אחרת, זה רק מנגנוני חיים, כן? אבל זה לא אישיות אחרת. אבל כיוון שיש גם אידאה אלוקית, אז האידאה אלוקית היא בונה בעצם את הקומה הרוחנית שמאפיין את כל עם בלשם. אבל מה? האידאה האלוקית היא משרתת את הלאומית. היא לא עומדת בפני עצמה. אלא כדי לקיים את המציאות צריך גם לשים לה איזשהו מנגנון רוחני. אחרת המציאות האומתית הזאת לא תחזיק מעמד. אבל העיקר זה הקיום הכלכלי שלה, של המדינה הזאת. כן? לא הרציונל הרוחני. כן?
בחול?
כל עם בלשון, דבר עכשיו כל עם בלשון. זה כל עם בלשון. לא על ישראל. כן? שהאידאה האלוקית, דיינו הרעיון, התפיסה, התרבות, משרתת את הקיום הפיזי. כן? לו יצויר, שהמשך האחיזה בדגל הרוחני של האומה הזאת, תגרום איזה קריסה כלכלית, אז יתקפל הדגל, ונעצב את הכנסלה. הכלכלה יותר חשוב מאשר הדגלים.
האידאה לאלוהי הוא סך הכל סיוע...
סיוע לאידאה הלאומית. כן? מתי עם יוצא למלחמה? האם עם יוצא למלחמה על איזשהו אידאל רוחני, או על הישגים כלכליים? רוב המלחמות בעולם זה הישגים. אין מלחמות, יכול להיות שזה מתלבש. כן? וכלפי חוץ מסבירים את זה שהמנחלים למען צדק בעולם, למגר את הרשע, את כוחות הרע, לטובת הטוב, לטובת ההומניות וכדומה. כן? אתם חושבים שארצות הברית נכנסה לעיראק בשביל איזשהו לתקן את העולם במלכות שדאי? כן? להביא איזשהו טוב לעולם? אינטרסים. זה אינטרסים כלכליים. כן? כל התפתחות בעולם הכלכלה היא במרכז. כן? הנאות החיים במרכז. והכיפה ששמים מעל זה, זה כיפה בשביל שיהיה טוב לשידוך, אבל זה לא האמת. זה נחמד. נחמד, אתם מבינים? כן, יש מסיבות כאלה, עושים מסיבות, תמיד פותחים בדבר תורה. אין, שם משל אחר. יהיה דבר תורה, אבל דבר תורה הוא לא הנקודה. בשביל שיהיה גם משהו נחמד, הדת זה עניין נחמד. ברגע שהדת, כן, במאמר מוסגר, מה שקורה היום בציבוריות הישראלית, כן? זה דומה לזה, כן? רגע שהדת הופכת להיות משהו נוגס, אז לא, זה מסוכן, תשים אותו בצד, זה לא... הוא צריך להישאר שם בשטיבל. מכירים את זה? זה האידאה האלוקית, תבין, יושבים איזשהו מישיבה חשובה של אני יודע, חברה מיוחדת, אני יודע, של שרי הממשלה, יושבים באיזשהו מחשבה, מזמינים את הרב הראשי, שייתן את המבט שלו. שם אותו לרבה לרב הראשי, אבל כשבאים להחלטות הוא כבודו יכול ללכת. תודה רבה על המבט החדש שהבאת לנו. עכשיו אנחנו, את החיים עצמם זה לא שם, החיים עצמם זה פה. אנחנו יודעים לנהל את החיים. נכון? למה? מכיוון שהאידאה האלוקית היא נחמדה. אבל היא לא המרכז. היא לא המוביל.
מבינים? לא תורת חיים, אלא פולקלור.
פולקלור, בדיוק, זה משהו, קישוט יפה. קישוט יפה מאוד. מאוד חשוב לנו גם הקישוט הזה. זה מוסיף נוסטלגיה למען שהפעם וכדומה, כל מיני. מבינים? ככה כל עם ולשון. ככה הוא הולך, ככה הוא הולך וככה הוא קם. כן? הבסיס החומרי הוא העיקר, הגאווה הלאומית, יותר מאשר צדק ומוסר וערכים וכדומה. ככה היה קיים בכל העולם. והנה קמה לאומה אחת, שצה זו בדיוק הפוך. בדיוק הפוך. האידאה האלוקית קדמה לאידאה הלאומית. והאידאה הלאומית, כל מה שהיא בנתב, האידאה הלאומית הזאת, זה בשביל להופיע דרכה את האידאה האלוקית. האומה הזאת נקראת עם ישראל. שעוד לפני שהיינו עם, כבר הרעיונות של העם, אברהם, יצחק ויעקב, זה עוד לא עם ישראל. אבל שם, כי ידעתי למען אשר צווה את בניו ובטוחם, שמרו דרך השם, ונברכו בך כל משפחות האדמה, אתה תביא, תהיה אור לגויים, אתה תהיה זה. הרציונל הרוחני, הרוחניות של האומה, כבר הוטבעה עוד לפני שנהיינו עם. זה האידאה הרוחנית, האידאה האלוקית. אחר כך התגבשנו להיות עם דרך הירידה למצרים והיצאה, נהיינו לעם, אבל העם הזה כל כולו משרת את האידאה האלוקית. אין לו שום דבר קיומי בעולם, אם לא מצד האידאה האלוקית שלו. וזה נוצר ביציאת מצרים, אני צריך לפרט את זה, כל זה, את המבנה הזה, זה נוצר ביציאת מצרים, וזה מה שפרץ, הביא לעולם, לכל העולם את ההתפתחות שלו. כי עד אז, בלולי שעם ישראל היה יוצא ממצרים, כל העולם היה נשאר מאובן בבסיסים הכלכליים שלו. רק כלכלה היה, אבל אין רעיון, אין התפתחות אמיתית בעולם. כלכלה פירושו של דבר, איך אני מתוך העולם עושה לי עולם יותר טוב. אבל אין משהו מעבר. יותר קל, יותר נוח, יותר כיף. כן? אבל בסדר, אבל מה באמת התפתח פה? מה זז? אין תרבות אמיתית מצד עצמה. הכל משרת את החומר, החומר במרכז, עד שבא עם ישראל לעולם, ויצא לחירות עולם, והביא לעולם כולו את החירות שלו. החירות פירושו, אתה יכול לפרוץ מעבר למעגלי החומר, אל משהו הרבה יותר עליון, מה שקוראים לו אלוקות. וזה מה שעשר את התסיסה הגדולה בעולם של כל המהפכות שקורות מאז יציאת מצרים, עד היום, כן? יש מהפכות של לאומים, שזה נלחם עם זה וזה נלחם עם זה, דווקא בגלל שיש עם ישראל בעולם, והביא לעולם את הבשורה הזאת. כן? לא כולם מבינים את זה בצורה נכונה, ויש בצורה מעובדת וכו', אבל מה שדיברנו בהתחלה, היושר והעיגולים, כן? העולם כולו היה עגול. עגול, כמה שתסתובב, תישאר על אותו מקום. לעולם לא תפרוץ. כן? יותר מהר, יותר מעט, כן? אבל הכל באותו עיגול. כן? אין יציאה מהעיגול הזה. זה הקו העגול. זה כוחות הטבע. כמו שאין יציאה מכוחות הטבע, אתה לא יכול. הטבע הוא נשאר קבוע, אתה לא יכול להילחם בו. בא עם ישראל לעולם, ויצר נס. נס, לא דווקא נס של שינוי כוחות הטבע. יצר נס, גם נס, נס של שינוי כוחות הטבע. מה בעצם, מה מבשר הנס? הנס מבשר שהעולם הוא לא מקובע בכוחות הטבע שלו. כל זה שיש כוחות טבע, זה בגלל שהכוח העליון רוצה שככה יהיה, אבל זה לא באמת ככה. זה איזשהו עיוות להגיד שכוחות העיגול הוא מקובע. יש מה שיכול לפרוץ, מה שנקרא כוח הישר. כוח הישר הוא פונה, הוא פורץ קדימה. הוא מעלה את העולם לאיזשהו אידאות מעבר למה שהעולם הזה יכול לתת. וזה אל עבר העולם הבא נקרא לזה, אל עבר המציאות האלוקית האינסופית. זה אברהם, הוא זה שהביא זה לעולם, התחיל להביא את זה לעולם. אברהם העברי שכל העולם העבר האחד והוא מהעבר האחר. כל העולם מחיה בעיגול והוא ביושב. ומאברהם אחר כך התפתחה, אבל ריבונו שלו אומר לו אברהם בהתחלה, כדי שזה באמת תפרוץ את כל העולם, צריך שממך תקום אומה, לא יחידים. אם יהיו עוד אברהמים כאלה, מיליון אברהמים כאלה, זה לא יעזור. זה לא יביא את הפריצה לעולם, כי העולם הזה חי כאומות. האומות הם אלה שזה כוח הרבה יותר יציב והרבה יותר חזק מאשר אוסף של יחידים כאלה, צדיקים. כמה שיהיו צדיקים, מפרסמי דבר השם בעולם, יעשו קירוב לכל העולם, בכל קצותותיו. אם לא יהיה עם ישראל אחד כזה, שכל כולו, אין לו שום ישות לאומית עצמית, אלא מכוח הישות האלוקית שבו. זה כל כולו. אם לא יהיה עם ישראל כזה, ובאמת, אבל הוא יהיה עם. יהיה עם הכוונה עם צבא ועם מדינה ועם כלכלה ועם מסחר ועולם נאור ומייצר ומחדש. כל זה, וכל זה ככלי שרת לאידאה האלוקית. אבל זה יהיה ככה בעולם. זה המבנה שיכול לפרוץ את העולם קדימה אל העליונות המעוטדת לו, אל המציאות היותר עליונה שאליו העולם הזה מיועד. וזה נוצר ביציאת מצרים. איך זה נוצר? משני מעגלים. המעגל הראשון זה יצירת האידאה האלוקית. מה זאת אומרת? זה המשל של הזהבי. מה הזהבי הזה עושה? יש לו מטיל זהב. יש לו. זה הוציא זהב מהאדמה, מאיפה שמוציאים, נכון? הזהב הזה לא מרובד. לא מעובד, נכון? יש בו סיגים, יש בו לכלוכים. מכניס אותו לקור הברזל, לאש. האש היא כוח מנגד כאילו לזהב, היא מתנגד, הזהב נשרף שם באש, נכון? כוח מנגד. ונוסף לזה שיש כאילו מלחמה בין האש לבין הזהב, גם הזהבי עומד מבחוץ, לא יכול להושיט את היד, הוא מכניס אותו לתוך הזהב, לתוך הכל, לא יכול להכניס, הוא מתנתק מהמקור. אבל סופו של התהליך, שהזהב יוצא בזוכח, נקי מכל הסיגים, ואז הזהבי פושט את ידו פנימה, באיזה תנועה אלוקית כזאת, ומוציא זהב יותר מזוכח. מה, כנגד מה זה? זה כנגד האידאה האלוקית. האידאה האלוקית כבר הייתה אצל אברהם יצחק ויעקב. היא ירדה לעולם שם, בשורשי החיים הישראליים כבר הכל נמצא. נמצא שם הכל. אלא מה? זה לא מעובד דיו, כי זה יחידים. אצל יחידים לא יכולים לפרוץ את העולם. אני צריך להעביר את זה מהמישור היחידאי, שיש בו על כוחו סיגים, כי פרט, באשר הוא פרט, גם אם יהיה אברהם וגם אם יהיה יצחק וגם אם יהיה יעקב, כל עוד הם פרטים, יש בהם סיגים, והמהר"ל יסביר בהמשך הפרק, כן? איך שאברהם לא כל כך מבין מה זה עם ישראל. כן? מה שאנחנו רואים, החטאים של אברהם, כביכול, לא חטאים במובן של אשמה, הוא לא יכול להבין, הוא פרט. וריבונו שלנו מלמד אותו בברית המתרים, והוא חרד, והוא מה יהיה, אוי אוי אוי, זה לא יצליח. כן? המהר"ל ילמד אותנו ממה החרדה הזאת באה, ואיך ריבונו שלנו מעביר אותו שלב שלב, להפגיש אותך עם האומה הגדולה הזאת, כן? אבל אברהם כשלעצמו לא יכול, עדיין יש בו סיגים, עד שריבונו שלנו לוקח את הזהב הזה שאברהם יצחק ויעקב הביאו לעולם, ואני אכניס את זה לשם, כן? ולא יהיה לי כביכול, כי ריבונו של עולם מתנתק את עצמו מהשיגים האלה. ושם מתבצעת תנועה של עינוי. מה האש עושה לזהב, זה מה שמצרים עושים לישראל. ומענים, זה כואב. אבל כאב מייצר חיים יותר בריאים. אם כואב לך, סימן שאתה חי. כן? רק מתים לא מרגישים כאבים. אם כואב לך, אתה מבליט את הצד הבריא שלך. אין המת מרגיש בחיתוך האיזמל, כי הוא מת, אבל החי מרגיש וכואב לו, סימן שהוא חי. כשמצרים דחקו אותנו לתרבות המצרית, תרבות המצרית זה תרבות החומר בלי רוח בכלל, בתור תרבות, מחקה את האידאה האלוקית. זה עם כזה שכל עניינו אין אידאה, לא שיש אידאה אלוקית מסולפת או מסתנפת לחומר, אין אידאה אלוקית. זה בדיוק ההפך ממי שלנו, שאצלנו הכל מתחיל מהאלוקות. הכל בתוך העיגולים. בתוך העיגולים יש כוחות גדולים, זה לא אלוקי. זה לא אלוקי. כן? זה טבעי, זה בתוך הטבע.
אבל זה מעל הטבע.
לא, זה בתוך הטבע. בתוך הטבע, בתוך הטבע יש כוחות כאלה. כן? יש כוחות של קוסמים. זה טבעי. נכון? זה טבעי. גם אתה יכול להיות קוסם. כן? אם תלמד החמה אחר, אתם מלמדו את זה. יש קורסים לזה. שם במצרים. עד גבול מסוים יכולו לעשות, כי זה בתוך העיגולים. אבל ברגע שהם הגיעו למשהו מעבר לזה, זה כבר הייתה שייך לעולם הפריצה של המעבר, הם לא יכלו להגיע לשם. כי הם היו בתוך המצרים. מה זה המצרים? עיגול, אתה שומע את המצר? עיגול, עיגול, עיגול. אז בכל אופן, העינוי בעצם זה התרבות המצרית דחקה אותנו באופן כזה, שמה עשתה לנו? מה עשתה לנו? תגובת נגד. אז היינו צריכים להיות יותר ישראלים. יותר ישראלים, בגלל שכואב לנו, אז אנחנו צועקים מה? כואב לנו, אנחנו רוצים לחיות.
אז הטבע שלנו יוצא.
אז הטבע הפני, יותר פנימי, יותר מזוכח שבנו, מתפרץ. בזכות העילוי. אם אין עילוי, אם לא כואב לאדם, אם לא כואב, אז הוא לא, בונה את עצמו. כשקשה לאדם, כשיש כוח מנוגד לו, אז זה עצמו מאלץ אותו לייצר את כוחות החיים יותר עמוקים שלו. משהו לא, כן, כשיש מלחמה בעולם, אז פתאום מתגלים כוחות חיים שנמצאים בנו, שהם היו חבויים עד עכשיו. איפה הם היו? היו קיימים תמיד, אבל לא, 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 לא נאלצנו להוציא אותם מן הכוח אל הפועל. לא, את השרירים האלה היו מנוונים עד עכשיו. בזכות המלחמה, פתאום גילינו איזה כוחות אדירים יש בנו. אז המצרים, הם רשעים, כן, לא מדבר עליהם, אבל המנגנון שריבונו של עולם הכניסנו לתוכו, תענו אותם, כן? העינו יוצר ענווה, יוצר גילוי חיים היותר פנימי שקיים בתוכם. כן? כמו שהמהר"ל יגיד, יסביר את כל זה בהמשך, את התהליך הזה, איך זה עובר. זה תהליך העינוי שבסופו של דבר, שהגיע הזמן, הזה אבי פושט את ידו, מוציא חזרה את אותו זהב שהיה כבר קודם, עכשיו הוא מזוקק, בזכות שהוא נשרף שם. אם הוא לא היה נשרף, אז הוא לא היה מזוקק. הוא שרף את כל השיגים, ובנה פה עכשיו אומה שכל כולה, מכף רגל ועד ראש, אין בה קמצוץ אחד של משהו שמנותק מן האלוקות. שום דבר, בזכות העינוי.
לפני זה לא?
לא, לפני כן היה, אצל הפרטים, אברהם, יצחק ויעקב, אצל כל פרט כזה יש משהו שמנותק מן האלוקות, משהו חטא מה שנקרא. כמובן, לפי המדרגות האלה, אנחנו לא, כן? כן? וכל אחד, זה מידת החסד. אז אין לו את מידת הגבורה, זה מידת הגבורה, אין לו את החסד. כן? כל אחד לוקח משהו, אם יש שלושה רגליים, אז כל רגל, רק, זה רגל בצפון, אז הוא לא דרומי, רק צפוני. לכל אחד יש תכונה מחויבת במניין האומה, אבל כיוון שהיא עומדת לבד, אז היא, על כוח יש בה סיגים. ורק באומה שלמה אין סיגים. אומה עם כל המנגונים, מצדיק ורשע, ושמאלי וימני. כל כוחות החיים שהם באינטגרציה נכונה, מפיקים מעצמם שלמות אלוקית. וזה נוצר בתנועת העינוי של הזהבי שפושט. תנועה הפוכה לכך, היא תנועת העבדות שמייצרת אידאה לאומית. מה הכוונה? וזה כנגד העובר במאימו. העובר הזה אף פעם לא היה יצירה עצמית. כל זמן שהוא מתרקם ברחם אמו, הוא לא היה פעם משהו ונכנס לשם כמו הזה אבי.
זה לא פוטנציאל.
לא היה מציאות אחרת. לא היה מעולם עם ישראל בתור אידאה לאומית. לא היה לאום ישראל לפני יציאת מצרים, נכון? האידיאל היה. האידיאל היה אצל אברהם, יצחק ויעקב, נכון? הרוחניות, המגמה, הייתה אצל אברהם, יצחק ויעקב.
האידיאל האלוקי בניגוד לאידיאל הלאומי, הוא היה בפוטנציאל.
נכון, הוא היה עם סיגים, והיה צריך לזכך אותו. אבל האידיאל הלאומי לא היה בכלל. הוא נוצר בשנייה אחת ברגע שיצאנו ממצרים. כמו שהכוזרי אמר לה, ותהי. לאומה תה נולדה. ומה כל תקופת ההיריון הזה? במאימו. מה היה שם? ריבונו של עולם הוריד אותנו בכוונה לבית עבדים. בית עבדים, הכוונה היא בית שתפיסה, התפיסת החיים שם זה עבד. עבד הכוונה היא מחיקת החיים שלו, של העבד. העבד הוא לא בעינוי. זה עינוי זה משהו, עינוי זה כאב, יוצר תסיסה. כאב יוצר תסיסה שמגביר בי את כוחות החיים שלי, נגדך. אבל עבד הוא אדיש. מה זה עבד? הוא נאמן לאדון שלו. כופף את ראשו, מה אתה אומר? אני אעשה. מה אתה אומר? אני אעשה. הוא חי, הוא לא משתולל, כן? אבל הוא לא חי, הוא לא חי את החיים שלו, את החיים שלו בכלל. זה בדיוק הפוך מהעינוי. העינוי מייצר לי את החיים שלי בצורה יותר גדולה, יותר בריאה, יותר מתוקנת. והעבדות מוחקת אותי לגמרי. כמו העובר במאימו, אין לו קיום בכלל. זאת המגמה של העבדות. בכוונה, בכוונה. עכשיו תראה, מה זה אומר? זה אומר שכשנצא ממצרים, זה אומר כזה דבר. אף פעם לא היינו לאומיים בלי אלוקיים. כמו, כל עם ולשון נברא ככה. קודם הלאומיות, ועל גביה האלוקיות, כמו שתארנו קודם. אצל ישראל, אף פעם לא היינו גרם אחד לאומיים, עד שלא התפתחה בנו האלוקיות, האידאה האלוקית בשיאה. מתי נהיינו עם? ברגע שיצאנו ממצרים, ובו זמנית ניתנו, הנשמה חוללה את הגוף. אם לא היינו במצרים, היינו למשל בעם אחר, כן? בעם אחר, לא היינו עבדים, מומחים לעבדות, זה מצרים. לא היינו עבדים, זאת אומרת, היה מתפתחת בנו איזשהו, היינו שרים שירי לאום, נכון? היינו מייצרים שירי לאום, נכון? במצרים, אם היית רוצה לשיר שיר לאום, ישר היו מכניסים אותך שם לבית עבדים. אין לך לאום. ריסקו את הצד הלאומי שלנו. עד כדי כך בכלל לא חשבנו להיות לאומיים. וטוב שכך. כי אם היינו קצת מפתחים איזשהו 10% לאומיות בתוך הגלות הזאת, זאת אומרת שיש משהו לאומי בלי אלוקי. והיינו, ואז מלך, כשיצאנו ממצרים, כשהם יוצאים משם, אז שוב זה היה איזה כיפה חיצונית ללאומיות, שכבר בנינו את הלאומיות הזאת. לפני כן. התגבשה בנו איזשהו מציאות לאומית. בא ריבונו שלנו ואומר, לא יש שום דבר. ריסוק מוחלט, וזה מאוד כואב. אין לך מציאות עצמית, אתה לגמרי מצרי במכינה הזאת. מה זאת אומרת? אתה לגמרי בבית עבדים, אתה עבד. כן, היינו משועבדים למצריות הזאת. וכשיצאנו משם, הנס הגדול של יציאת מצרים, נולדנו בשעה הזאת, נולדנו ישראלים מכף רגל ועד ראש. כי האידאה האלוקית התפלשה בכל הלאומיות, אין לנו מציאות אחרת בעולם. אין לנו מציאות חומרית אחרת שקיימת בפני עצמה. ומכאן ואילך, לעולם לא נוכל לחיות חיים לאומיים בלי אלוקים. אין לנו מציאות, לא היינו פעם במקום הזה. ואם אנחנו לא נהיה אלוקיים, אז אנחנו נהיה בשפל המדרגה. אין מציאות ביניים אצלנו, של להיות חילוניים. אין חילוניות אצלנו, לא יכול להיות כזה. של עם ככל העמים, מי עם ככל? ומה יחיה אותנו? המוסר האנושי הטבעי כמו כל עם בלשון. זה לא יכול להיות. כשהם עולים מעלה מעלה. כשיורדים מתחת למדרגת הבמה. המהר"ל יפרט את כל זה בהמשך, מכל מיני מדרשים, כן? זה התנועה העבדותית הזאת, שהיא בעצם ריסקה אותנו לחלוטין, עד שני הלאומיות, אין לנו שום דבר, מבינים? שלא יבנה קודם החומר ועל גבי זה הרוח, כן? אלא שאין לנו, וממילא זה נותן את אותותיו לדורותינו, לא נצליח להיות עם ככל העמים. כן? אם אנחנו לא נהיה אלוקיים, אם בית המקדש הוא לא מרכז חיינו, אז מה? טוב, אז רימון תחיל בבית המקדש, תשאיר אותנו פה, ים, בלי בית מקדש. אין כזה דבר עם בלי בית המקדש. אין הפרדה בין דת למדינה, כן? בין אלוקיות לבין אנושיות. אין כזה דבר, לא יכול לחיות את זה. כלומר שמעולם לא היינו כאלה, בזכות מצרים.
אבל יש מצור אבסורד שהלאומיות הגיעה ביחד עם האלוקיות, אבל הגענו למצב שצריך
לא הצלחנו. אם הצלחנו, אז גם לא יהיה לאומיות. אם הצלחנו לזה, אז גם תתרסק הלאומיות חזרה. זה הגלות. אוקיי? זה הגלות, ואז ייבנה הכל מחדש בצורה יותר מתוקנת. אין אפשרות כזו.
ואם אנחנו נקבל את שנייה, אנחנו יכולים
לחזור להשיג אותם. חילוקי, כיוון שזה נמצא בתוכנו, אנחנו לא יכולים לאבד את זה לגמרי. אנחנו לא יכולים לאבד את זה.
הגלות היא כמו יציאת מצרים, סוג של?
מה זה?
הגלות היא כמו יציאת מצרים דרך?
יציאת מצרים זה גלות.
לא, הכוונה היא הגלות של ה...
מצרים זה גלות. מה?
הגלות של 2,000 שנה, אפשר כאילו...
אני לא אצלם, כמעט שלא נוצרה שם יצירה חדשה. היצירה החדשה היחידה שנוצרה, שיצאנו לחירות עולם, זה יציאת מצרים. מכאן ואילך יש תנועות כאלה של עלייה וירידה, של ברור הנקודה הזאת במציאות. נכון? ביציאת מצרים נוצרנו, אבל מה? כמו ילד קטן נולד. הוא נולד כבר עם כל כוחות החיים שלו, ומה נעשה? בחיים יש תנודות, עליות וירידות. אז הוא, דרך עליות וירידות הוא מפתח, מוציא מן הכוח לפועל את כוחות החיים שנמצאים בו כבר מלידתו. אותו דבר עם ישראל. אבל ישראל נולד כבר גמור, מוחלט, כן? עם אידאה אלוקית ולאומית, נכון? ואם היינו מקבלים את התורה כמו שצריך, כן? אל תוך איינטו, והיינו מיד נכנסים לארץ ישראל, נגמר כל ההיסטוריה, נגמרת. אבל לא היינו מוכשרים לזה, כמו ילד קטן, שהוא לא מוכשר מיד, לעמוד על הרגליים. אבל מבחינת מה שנוצר ביציאת מצרים, זה פרץ את כל נוצרה פה יצירה מיוחדת במינה, עם שאין כמו, וממילא זה הביא את כל העולם. יציאת מצרים היא האביב לנו ולעולם כולו, כמו שהרב כותב. לנו ולעולם כולו. האביב, הכוונה היא רעננות של חיים. בלי עם ישראל, העולם מקובע. נמצא, יכול להיות שבתוך העולם הזה ימציא המצאות. אבל לא, 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 לא יפרוץ. ופה למערל יש, לא הגענו לזה, אבל פעם הבאה, הוא אומר, ההתהוות הזאת של המציאות המיוחדת הזאת של עם ישראל, בא לידי ביטוי ב-600,000. 600, הגענו ל-600,000, זה סימן שהתבשלנו כל צורכנו שם כבר, ושני התהליכים האלה הגיעו ליישומה, ואז אנחנו הולכים לצאת, ב-600,000. 600,000, הכוונה, 600,000 כוחות חיים, שכל אחד עומד, כל אחד שונה מחברו. כידוע, הרי היינו 600,000 הרבה לפני יציאת מצרים. נכון, היינו 3 מיליון. 4-5 מיליון מתו. מת לפני כן היינו 3 מיליון. זאת אומרת, שנים לפני כבר הגענו 600,000.
היה תמידי כאילו.
אלא מה? 600,000 הראשון, שהגענו 600,000 בהתחלה, זה עדיין לא היינו 600,000 נשמות שונות, כוחות חיים אחרים. כן? אלא היו כמה כאלה שהם היו אותו דבר. כן?
מה?
מה זה? למה לא? בסדר, אז זה מה שנראה לעין, אבל יש פה הרכבים, אוקיי, אחד הוא מורכב משני אלה, אבל לא חדש, לא אותנטי, לא אותנטי, תמיד כמו שיש אטומים, נכון? יש אטומים, כך וכך אטומים שהם אבני הבניין של כל המולקולות בעולם, נכון? המולקולות הם נמשכים מתוך האטומים, אבל המולקולה היא לא אטום, אתה מבין מה שאני אומר? מולקולה היא הרכבות, יש 100 יסודות, ויש מיליון הרכבות שיוצאות מזה, אתה רואה מיליון, מיליון זה, יכול להיות שאתה רואה, 500,000, אבל עדיין לא הגענו ל-100 יסודות. מבינים? אז היסודות של הקיום שלנו זה ה-600,000. ברגע שהגענו למספר הזה, זה השלמות. למה דווקא מספר 600,000? תורת המספרים של המהר"ל פה, בעזרת השם, תסתכלו פה.
כן, מי שמוצא שרובה. החומר והרוח, באותו זמן כאילו זה.
בדיוק, זה ה-600. זה מה שמייצג. ה-600,000 מייצג את החומר והרוח ביחד.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.